בוקר טוב לכל הציבור, בוקר טוב לצופים שבבית. השבת יחול תשעה באב בשבת. באים לשאלה האם נקרא איכה או לא נקרא איכה. כבוד הרב, מה אתה שואל שאלות? לא קנית לוח של מכון מאיר? בלוח של מכון מאיר כתוב שתשעה באב נדחה ליום ראשון, אז קוראים איכה ביום ראשון. לא, אני אומר שנקרא איכה בשבת. איך נקרא איכה בשבת? אני אקרא לכם. איכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם. עוד הרב, זה לא איכה, זה ספר דברים. ספר דברים. אז באתי לשאול, איכה זה דאורייתא או איכה דרבנן? היום החזקתי ביד, ליד בית הכנסת, מכרו קינות בשם אורייתא. זה היה כתוב שם איכה אורייתא. חשבתי בליבי, איך המדפיס כותב איכה אורייתא, איכה זה מדאורייתא, איכה זה מדרבנן, כי אני חושב שמי חיבר את איכה, ירמיהו הנביא. יש כלל דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינם, אז איכה זה דרבנן. אבל הרגע אמרנו שהשבת נקרא איכה, נקרא בתורה איכה, אז איכה זה דאורייתא. אז באתי לשאול שאלה אמיתית, האם איכה דאורייתא או איכה דרבנן. מה אני מתכוון בשאלה שלי? על הפסוק באיכה, איכה ישבה בדד, אומר המדרש, שלושה נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר, איכה אשא לבדי. ישעיהו אמר, איכה הייתה לזונה. ירמיהו אמר, איכה ישבה בדד. אם כן, מתוך השלושה, שניים נקרא בשבת. איכה אשא לבדי, כמו שהזכרתי, זה דאורייתא. ישעיהו נקרא בהפטרת השבת חזון, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. וביום ראשון נקרא, ירמיה אמר, איכה ישבה בדד. מה הקשר בין שלושתם שהתנבאו בלשון איכה? סתם תפסו מילה? לא. אמר רבי לוי, יש קשר רעיוני בין שלושתם. משל למטרונה, שהיו לה שלושה שושבינים. שושבינים אלו המלווים אותה מהחתונה, ולפעמים היום יצרים ייעוץ, כן, כל החיים. אז השושבינים, הידידים, ליוו אותה כל החיים, את המטרונה הזאת. אחד ראה אותה בשלוותה. זה משה רבינו, שזכה לראות את ישראל בשלוותם, בימי נישואיהם, תכף אני אסביר. אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה, כך. משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר, איכה אשא לבדי תוככם. ישעיהו ראה אותם בפחזותם, ואמר, איכה הייתה לזונה, וירמיה ראה אותם בניבולם, אמר איכה ישבה בדד. יש כאן שלוש תקופות בעם ישראל. התקופה האידילית זה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע, כך אנחנו קוראים בירמיה, וקוראים דווקא בשבתות האלו, של שבתות שנקראות תלת דפורענותא, וכם יבואו שבע דנחמתא. בתלת דפורענותא מזכירים את העניין של לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע. למה? כי זה ימי שלוותם של ישראל. כמו שאומר המרשה, שאומרים בחתונה, מקדש עמו ישראל לחופה וקידושין. שואל המרשה, מה פירוש מקדש עמו ישראל לחופה וקידושין? כוונה כל זוג וזוג מעם ישראל עתה להם חופה וקידושין? או מקדש עמו ישראל, לעם ישראל גם היה חופה וקידושין. אומר המרשה, כן. לעם ישראל היה קידושין במתן שני לוחות הברית, והחופה היה בהקמת המשכן. אז משה ראה את ישראל בשלוותם ובכבודם, בשיא של עם ישראל, בזמן השכנת השכינה עליהם, וזה בזמן ששרתה השכינה במשכן, עובדה שירדה אש מן השמיים, כי נכתיב ותצא אש מלפני השם. אז הוא ראה אותם בכבודם ובשלוותם, משה רבינו. ואף על פי כן הוא אמר, איכה אשא לבדי. תוככם, מסעכם וריבכם. מה זה ריבכם? מה זה המילה ריב בכלל בתנ"ך? ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם בין רועי מקנה לוט. או כתוב על ריב בני ישראל ועל נשאותם את השם לאמור. יש שם קראנו עם עין. ישעיהו קראנו, אנחנו נקרא בשבת חזון, השבת, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. המילה ריב אצלנו זה לפחות אולי אקדח או חמש פגיונות או סכינים. זה לא המילה ריב בתנ"ך. ריב טענה. כמו שכתוב בספר מיכה, ריב לשם עם עמו ועם ישראל יתווכח. כך קראנו בהפטרת פרשת בלק. ריב לשם עם עמו עם ישראל יתווכח. כן, ריב זה ויכוח. ישעיהו נקרא בשבת חזון השבת, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. מה אלמנה יודעת לריב? טענת אלמנה. אלמנה לא תזכה להגיע להישפט כי הם עושקים אותה. אם כן, ריב אלמנה, טענת אלמנה על ריב בני ישראל זה טענות. עם ישראל זה עם שיש לו תמיד טענות לכל אחד, בכל מצב. והתעוננו העם, והיה עם כמתעוננים. חי עשה לבדי, תוככם עשאכם וריבכם. נרגנות. הנרגנות שלכם כבר היא לתורך על משה רבינו. והנרגנות הזאת גרמה להם שבחטא העגל ויבכו העם בלילה ההוא. בלילה ההוא זה ליל תשעה באב, הם בכו. אם כן, משה רבינו אומר, חי עשה לבדי. אומר המדרש, בזמן השלווה שלהם כבר היה תופעה של נרגנות. של מסעכם, של רווחם, וזה גרם את החורבן. אז משה שראה אותם בשלוותם, ראה כבר את הזרעים של החורבן. ואחריו ישעיהו, שהוא ראה את ישראל בפחזותם, בחטאם, ואמר איך הייתה לזונה, קריה נאמנה, צדק ילין בה, ואתה מרצחים, כספי חיה לשיגים, סובך מעול במים וכו' וכו'. אז ראה אותם בחטאם. וירמיה, כבר נביא החורבן, אמר איכה ישבה בדד. אז זה משהו משותף בין כל האיכה האלה. עכשיו אפשר לשאול שאלה, מה מטרת האיכה? האיכה זה קריאת השתוממות? איך זה קרה? איך הגעתם למצב הזה? האיכה זאת היא שאלה שנותרת ללא תשובה? או שהאיכה יש לו מטרה? מה יש לו מטרה? כתב הרמב״ם בהלכות תעניות, שלמה גזרו חכמים תענית אישה באב וכן כל התעניות האחרות. זה לא, אמנם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, אבל זה לא אבלות על השעבר, זה כדי לפקח על דרכי התשובה ולעורר את הלבבות לתשובה. וזה המילה איכה. המילה איכה תפקידה לומר שעם ישראל לא נמצא במצבו הטבעי, זה לא המצב הראוי לו. איך עם ישראל הגיע למצב הלא טבעי של החורבן, זה לא מתאים לו. ואיך זה מביא לידי תשובה, המילה איכה? פה אני אשאל אתכם שאלה. בהתחלה חשבנו שאיכה דרבנן, כתוב במגילת איכה. עכשיו ראינו שאיכה דאורייתא, כתוב בתורה, איכה עשה לבדי. שאני שואל אתכם עוד שאלה קצת קשה, איפה כתוב האותיות של איכה לפני כן בתורה? א' י' כ' ה', אבל לא קוראים את זה איכה, אבל האותיות כתובות אייקה. לפעמים מוצאים כתב ולא יודעים איך לקרוא אותו. שמעתי אתמול, ראיתי באינטרנט שמצאו כתב עתיק של ספר ויקרא שמתאריכים אותו מזמן קדום ביותר, אולי המאה השישית לספירה. שמעתם דבר כזה? שמצאו מיקרופילים של, מצאו איזה משהו עתיק שבכתב קטן ואי אפשר לקרוא, על באמצעים טכניים שונים הצליחו באמצעים מדעיים למצוא מה זה, מה מצאו? ספר ויקרא, שמונה פסוקים ראשונים של ויקרא מצאו באיזשהו מערה בעין גדי, באיזה בית כנסת. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שהעתיקות של ספר התורה אומרת לנו תסתכל אחורה, אבל לקראת העתיד. אותיות איכה נמצאות כבר בתורה בספר בראשית. השם קורא לאדם אייקה. מה הוא קורא לאדם אייקה? קורא לו איכה. איך זה קרה לך? מצווה אחת נתתי לך ואתה התערטלת ממנה. כולו אמרתי לך, מפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. ואיך קרה לך שמצווה אחת קיבלת ולא שמרת? סימן שאין עליך עול מלכות שמיים. לכן האדם הראשון נידון לגירוש, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן. אז מה הוא אומר לו? אייקה? אומר לו, אותיות איכה. דרך כלל המילה, אייקה, כולם יודעים שבשפה העברית, איך יש לכתוב את המילה אייקה? א', י', י', כ', סופית, נכון? אייקה, איך בעברית כותבים? א', י', י', כ', סופית. מי שיסתכל בתורה, איך זה כתוב? א', י', כ', ה'. תנו הרבן יעקב, אתה עושה גזירה שווה, איכה, איכה. מי לימד אותך ככה לדרוש את הפסוקים? לא דורשים פסוקים לבד, עד שיהיה מפורש כן בחז"ל. חז"ל אומרים את זה, לא אני. חז"ל אומרים, על הפסוק, ויקרא השם אלוקים את האדם, ויאמר לו, אייקה. אומר המדרש, אדם הראשון, הכנסתי אותו לגן עדן, וציוויתי אותו ציווי אחד, ציווי אחד, ועבר על ציוויי, ודנתי אותו בשילוחים ובגירושים, וכוננתי עליו איכה. הכנסתי אותו לדור גן עדן שנאמר, ויניחהו השם אלוקים בגן עדן. וציוויתי אותו ציווי אחד שנאמר, ויצב השם אלוקים את האדם על האדם לאמור, וכולי. ועבר על הציווי שנאמר, אמין העץ אשר ציוויתיך לבטיח אוכל ממנו אכלת, ודנתי אותו בשילוחין שנאמר, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, ודנתי אותו בגירושין, דכתיב ויגרש את האדם, וכוננתי עליו איכה. שנאמר ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייקה. אומר המדרש, איכה כתיב. מה? זה אותו איכה שלנו? אף בניו, ממשיך המדרש, הכנסתי אותם לארץ ישראל וציוויתי אותם ועברו על הציווי, וגם אותם דנתי בשילוחים וגירושים וכוננתי עליהם איכה. הכנסתי אותם לארץ ישראל שנאמר, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פרייה וטובה. קראנו את זה בהפטרה של השבת, הפטרה השנייה. ציוויתי אותם, שנאמר, אתה תצווה לבני ישראל, ועברו על ציוויי, ודנתי אותם בשילוחים ובגירושים, וכוננתי עליהם איכה, שנאמר, איכה ישבה בדד. אז אם כן, הקריאה לאדם הראשון היקה, זה בעצם איכה. איך זה הקשר? יש קשר בין האותיות, מה זה משחק מילים, איכה ואייקה? מה זה אייקה? השם לא יודע איפה האדם? השם יודע איפה האדם. אומר אדם, איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? אתה זה לא אתה. אני בראתי אותך בצלמו, כתוב, ויברא השם אלוקים את האדם בצלמו וקדמותו להבין ולהשכיל, והיה אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. מותר האדם מן הבהמה שיש לו בחירה. אייקה, איפה הכוח שלך? איפה הבחירה שלך? אתה יודע לבחור? יש לך אחריות? אם יש לך אחריות, למה אתה מתחבא בתוך עץ הגן? למה אתה לא מודה ואומר חטאתי? ואיך אתה עברת על ציוויי? אייקה, איפה האדם שבך? אז אייקה ואיכה זה אותו דבר. כלומר, אמרנו בשם הרמב״ם ש... איכה ואבלות זה לא רק על שעבר מטבלים על חורבן בית המקדש, כמו שאמר נפוליאון, עם שיודע יתאבל על בית המקדש עוד יהיה לו בית המקדש. אנחנו לא מטבלים על שעבר, אנחנו מטבלים עם המבט לעתיד, כמו שאומר הרמב"ם, לפקח דרכי התשובה. אבל איך איכה מוביל לתשובה? כי איכה מוביל לאייקה. איפה אתה? איפה הכוחות שלך? זה מה שהיית צריך להיות, זה מה שהיית צריך להגיע, לשם אתה, לזה המקום שהגעת אליו, זה לא המקום שלך, לא היית צריך להגיע לידי כך, זה האייקה. אבל האדם מתחבא, כל החיים האדם מתחבא מפני השם אלוקים. למה הוא מתחבא? כי חס ושלום, חס ושלום, הוא עובר על ציוויו. אז שואלים אותו, האייקה, איפה הכוחות שלך? איפה אתה? אז אומר המדרש, שאיכה זאת איות היקה. והקריאה לאדם היקה היא קריאה לא רק לאדם בתור אדם פרטי, אלא גם בתור אדם לאומי, גם בתור עם היקה. לכן משה ראה אותם במצב בשלוותם, עדיין הוא שואל אותם היקה, למה אתם תורככם, מסעכם וריבכם, מה הנרגנות שלכם, וכל הזמן יש לכם טענות. וישעיהו כבר ראה אותם בפחזותם, אומר איך הגעתם, איך הייתה לזונה קריאה נאמנה, איך זה יכול להיות? והשלישי ירמיה כבר קונן עליהם בזמן החורבן. אז למה מוליכה הקריאה הזאת? הקריאה הזאת לא מוליכה רק לצער ולאבלות, כפי שאנחנו נוהגים מנהגי אבלות וצער בתשעה באב, יושבים על הארץ וכוננים קינות, איכה, נועדה לתיקון, לתיקון, זה קריאה לתיקון, היקה, אדם, יש לך אדם, כמו שכותב הרמב״ם, שכשברא את האדם, ברא את האדם ממקום כפרתו, אדם ממקום כפרתו נברא, כלומר, אם השם היה בורא את האדם ממקום אחר, כי השם ברא את האדם הראשון מאבן השתייה, אדם ממקום כפרתו נברא, כלומר, אם האדם היה נברא ממקום אחר, הוא היה נברא בלי אפשרות כפרה, בלי אפשרות כפרה, אני אקח לעצמנו דוגמאות, כמו שהיום יש יצרנים שמייצרים מכוניות, כל מכונית מייצרים חלקי חילוף, אם לא ייצרו חלקי חילוף לא יקנו את האוטו, למה? כי אי אפשר לתקן אותו, מה צריכים לקנות אוטו חדש? נגיד לו, האדם הוא חד פעמי, רבן יעקב לא שמעתי, יש כלים חד פעמיים, משתמשים וזורקים, משתמשים וזורקים, להשם ברחמיו וברוב חסדיו ברא את העולם להיטיב, לכן ברא את התשובה עוד לפני בריאת העולם, ברא את התשובה. ולכן אדם ממקום כפרתו נברא, אדם נברא ממקום כפרתו, ממקום המקדש, שכבר נברא ויש לו אפשרות של כפרה. לכן הקריאה היקה היא קוראת לאדם לבוא ולהתכפר, לבוא ולעשות תשובה. וזה המטרה של הצומות, זה המטרה של צום תשעה באב. כן יוצא שאיכה זה דאורייתא. איכה דאורייתא, אני אומר איכה, לא מגילת איכה דאורייתא, רק הרעיון של איכה, רעיון התשובה, רעיון התיקון, הוא רעיון דאורייתא, כמו שכתוב בתורה, היקה. אבל באמת גם מבחינה הלכתית, השנה, יש לנו לדעת מה דאורייתא ומה לא דאורייתא, כי זה מעניין מאוד השנה איך להתנהג בתת באב. בתשעה באב, אוכל ושותה כסעודת שלמה בשעתו, השנה. למה? כי זה שבת. כל כך גדולה קדושת השבת עד שהיא מתפשטת והיא דוחה את הצום שהוא מדרבנן. אז חכמים פשוט לא תקנו, אבל מה? יש עניינים של דאורייתא, יש עניינים שעדיין תשעה באב נוהג. למשל, דברים שבצנאה נוהג גם השנה, כי כל הטעם בגלל אין אבלות בפרסיה. דבר שני, בין השמשות. בין השמשות, השנה בסעודה שלישית, עוד הרב, אני נוטל ידיים תמיד דקה לפני השקיעה ואוכל בין השמשות. למה? כי אני חסיד. אז אני תמיד עושה סעודה שלישית, דקה לפני השקיעה נוטל ידיים ובין השמשות אוכל. השנה אי אפשר לעשות את זה בתשעה באב בשבת זו. למה? כי בין השמשות כבר אסור באכילה. ספק. עוד הרב, זק דרבנן. וספק דרבנן להקל. מה אתה גוזר כאלה גזרות קשות שאסור לאכול? אז השקיעה השנה היא בירושלים ב-744, אני חושב, השבת. יוצא שאסור לאכול כבר מ-744, אבל כבוד הרב, כולו ספק דרבנן, לא, אמרנו היום איך הדאורייתא. פירוש הדבר שלגבי כמה וכמה הלכות, תשעה באב זה כן דאורייתא, על עניין שספקו אסור. זה גם כן איך הדאורייתא, חוץ מבחינה רעיונית אמרנו שאיך הדאורייתא, כלומר, איך היקה, אפשרות התיקון זה דאורייתא, אז גם הדינים של זה, זה גם החמירו בספק, כספק דאורייתא לחומרה, אז גם בין השמשות זה ספק, אז יוצא שאסור כבר לאכול מ-744. עוד הרע, אבל אמרת הרגע, אין אבלות בשבת. נכון, אבל גם בשבת, לא כל השבת אתה אוכל, אז לכן צריכים להתחיל השנה הסעודה שלישית מוקדם מן הרגיל, נגיד בשעה 6 או 6:30, ולדעת, אם אפשר רוצים לשיר קצת, שירי ציון, ואחינו כל בית ישראל, וכו', ושירים שמתאימים לרוח הזמן, אבל מכל מקום צריכים לסיים את הסעודה עד 7:44, ולא זו בלבד, אלא לשטוף שיניים. לשטוף שיניים, האם מותר בתשעה באב לשטוף שיניים? לא. שמה הוא יבלע. כבוד הרב, כולו זה גם ספק, אז באת מחמיר כל כך, תשעה באב יחמירו בספק. אמרו לעשות לצחצח שיניים תשעה באב, אסור לצחצח שיניים גם בין השמשות. צריכים לסיים את הסעודה אפילו כמה, חמש דקות קודם, לכל הפחות, ולשטוף שיניים, כדי שיהיה מותר. אז מה עושים מ-7:44? כבר צריכים להיות בשיניים מצוחצחות, ואסור כבר לאכול, אז אפשר לשיר שירים של סעודה שלישית, שירי רגש, אחן בחסדך, אחנו כל בית ישראל, על זה יד אבי ליבנו, כל השירים הידועים, ואוי, אז כבוד הרב, ככה גם נחלוץ נעליים, אז בואו נחלוץ נעליים ברבע לשמונה, מה בשבת תלבש נעליים תשעה באב, אין אבלות בפרסיה, פה זה חומרה לצד שני, שיות ושבת, אז מה, לא לאכול מותר, ולחלוץ נעליים אסור, מה ההבדל? תשובה, לא לאכול, זה לא מראה שהוא לא אוכל משום אבלות, לא אוכל, כי גם שבת אחד צווה, כבר גומר לאכול בעשר דקות, לא חייב לאכול, אז לכן אי האכילה מ-7:44 זה לא אבלות בפרסיה, אבל אם אחד ילבש נעלי תשעה באב, ב-7:44 כבר בפרסיה, כבוד הרב, אמרת אבל שספקו אסור, נכון, ספקו אסור, אבל אם נלבש נעלי תשעה באב, זה כבר עושים אבלות בפרסיה, זה גם אסור. מצד קדושת שבת, אסור, ממילא צריכים מתי להוריד נעליים, אני חושב, משהו כמו 8:15, כי אז זה כבר חצי שעה אחרי שקיעה. אז מסתם בכל בתי כנסיות, יודיעו שהתפילה במוצאי שבת, היא לא בזמן הרגיל של צאת השבת שכתוב בלוח, אלא רבע שעה אחרי זה, שהספיקו אנשים להחליף לא רק נעליים, אלא גם בגדי חול. למה? כי גם בשבת חזון, למה התירו ללכת בגדי שבת, ולא... הרי זה תשעה באב. שוב אותו רעיון, שאין אבלות בפרסיה, לכן בשבת מותר ללבוש בגדי שבת, ולא מתאבלים בשבת, לא לובשים, אבל למוצאי שבת, פג ההיתר כבר של בגדי שבת. כבוד הרב, מה קורה? אני הבגדים עליי, ואני ממשיך עם בגדי שבת. אין להמשיך. היהודי תמיד יש התחדשות. אז מתי שמתחיל תשעה באב, צריכים להחליף. אבל שוב, ברבע לשמונה אי אפשר להחליף, כי זה בין השמשות. אז כמו שזה לחומרה תשעה באב, לגבי לא לאכול, לא לשתות, זה גם חומרה לגבי שבת, אולי זה עדיין שבת. אז לכן להחליף בגדים ונעליים רק ב-8:15, אני חושב. ליתר דיוק 8:14. ואז... להתכנס לבית הכנסיות יותר, אם כן יצא לנו באמת שתשעה באב זה גבי הלכות דאורייתא. עכשיו אני רוצה רק להגיד, אז מה התקווה לעתיד? שאל משכיל אחד את רבינו הגרא, שאל אותו, למה אתם היהודים מחכים עוד לבניין בית המקדש? הלא, כבר כתוב בנביא, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. אז אם כן כבר אמר שהבית, זה נאמר על בית שני, אז כבר אמר הנביא שבית שני הוא אחרון. אז מה אתם היהודים מחכים לשלישי? זה לא יהיה, סתם אתם מחכים. אמר לו הגרא, כאילו מה אני הייתי אומר ומה הגרא אומר. אם היה שואל אותי את השאלה הזאת, הייתי אומר לו, שמע, היית פעם בסופר? אומר כן. היית בקופת חולים? כן. מה שואלים בסופר בתור? מי אחרון בתור? אומרים, זה אחרון. עכשיו אני אחרון. אז מה זה המילה אחרון? אחרון מוחלט או אחרון יחסי? אז הגרא לא אמר את זה בלשון הסופר, כמו שאני הייתי אומר. הגרא אמר, בואו נלמד את זה, את הרעיון הזה, שהמילה אחרון היא יחסי ממשה רבינו. שכתוב, והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. כך כתוב בחומש שמות, אבל מה נאמר? והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. הרי משה רבינו אמר שיגידו לי, נו לכם מופת, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מתה. ויאמר השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה ויהי נחש, וינוס משה מפניו. רמז שדיבר לשון הרע לעם ישראל, שאמר, הן לא יאמינו לי, כי ישראל מאמינים בני מאמינים. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, ושלח ידו ויחס אגבו ואי למטה בכפו. זה האות הראשון. מה האות האחרון? ויאמר השם לא עוד, הבנייתך בחיקך, ויביא ידו בחיקו, ויוציאה, ידו בצורת כשלג, או שוב רמז שני, גם הנחש זה רמז לשון הרע, גם ידו בצורת כשלג, כמו אצל מרים. ויאמר השם ידך אל חיקך. מה אומר ידו בצורת כשלג, ומה אומר השם ידך אל חיקך? אפשרות התיקון. שלח ידך ואחוז בזנבו. נכון חטאת, יש אפשרות תיקון. תתפוס את העניינים, שלח ידך ואחוז בזנבו. וכן, השב ידך אל חיקך, יש אפשרות תיקון. השם ידו אל חיקו, הוא יוצא מחיקו לשבוע כבשרו. אחרי זה כתוב. והיה, אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. נו, זה האחרון. והיה, אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקולך, יש שלישי. ולקחת ממי היור, שפכת היבשה. היו המים, גם היו, דם היה בית. שואל הגאון מווילנה, אבל כבר אמר לו אחרון. אז מה זה אחר כך? תשובה אחרון זה יחסית, זה מאוחר. אבל אחרי האחרון יש עוד אות. וזה היו המים, שתיקח מהיום היו לדם ביבשת. אז אומר הגאון מווילנה, זה מה שכתוב, והיה דם לכם לאות הבתים. האות השלישי זה אות על הבתים, על בית המקדש. שמה שאחרי האחרון יש עוד אחרון אחרי זה. אז הקשיתי על הגרא, למה לא נעביר היה מחומש מות? יעביר היה מחומש בראשית, שכתוב שם, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. הסימן שיש אחרון אחרי האחרון, כמו בסופר. התשובה, כנראה הדרשה של הגרא, והיה אדם לכם מלאות על הבתים, זה מתאים לפסוק הזה, והיה אדם לכם מלאות על הבתים. לכן הגרא הביא את הראיה. אבל מבחינת הלשון, בהבנת הנקרא, המילה אחרון פירושו מאוחר יותר, אבל יש אחרון אחרי אחרון, כנהוג במקומנו. אז מה יוצא? שאנחנו מחכים לבניין בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו אמן. והשאלה היא, מה יהיה אם אנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש, אבל אנו יכולים לבנות מזבח? האם זה גם טוב או לא? או נצחים לבנות בית מקדש, כמו שכתוב ברמב״ם, מצוות עשה, לעשות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. כן? אז מי ימריץ את עזרא להקים את בית המקדש בירושלים? מי ימריץ אותו? כורש מלך פרס. כן, בימים אלה יש ההסכם הגרעיני עם מלכות פרס, עם הנשיא רוהני, רואים שזה כמו הנחש. הנחש נותן לאדם בחירה, תהיה אדם או תהיה נחש, אייקה. אפשר לחתום הסכם גרעין שמטרתו השמדת ישראל, ויכול להיות גם כורש מלך פרס, שאומר, כל מלכות הארץ נתן לי אלוהים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. יש גם מלך פרס כזה, כלומר, מראה שיש בחירה לאדם, יכול להתגדל ולהגיע, כל הקריאה אייקה, אייקה, מה אתה עושה עם עצמך? אז גם מלך פרס יכול להגיע למדרגה של כורש ואומר, אני רוצה לבנות בית בירושלים אשר ביהודה, ואז אומר כורש מלך פרס, מי בכם מכל עמו, יהיה לו קו עמו ויהיה על ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. כלומר, גם אומות העולם מבינים שירושלים היא המרכז, והאלוקים משרה את שכינתו בירושלים. בהמשך הפסוק אומר, וכל נשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסו אנשי מקומו בכסף וזהב, בחוש ובהמה, עם הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלים. האם באמת הצליחו לבנות הבאים לירושלים את בית האלוקים אשר בירושלים בשלב הראשון? בשלב השני הם הצליחו. בית המקדש הראשון והשני עמדו כתית למאור. כולם מכירים את הביטוי של הבלטורים, כתית למאור. מקדש אחד עמד 420 שנה, זה קט מקטית, והשני עמד תף יות שנים. כן, הראשון עמד תף יות שנים, השני עמד תף כף שנים, סימנך קטית למאור. אבל לא מיד הקימו את המקדש, אלא מה כתוב? הגיע ראש שנה, והגע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים, ויקום יהושע בן יוצדק, ואחיו הכהנים זרובבל בן שאלתיאל, ואחיו, ויבנו את מזבח אלוקי ישראל. לעלות עליו עולות, כתוב התורה כמו שיש האלוקים. שאלה, האם מותר להסתפק במועט? עוד הרב בטח, פרקי אבות כתוב. כתוב פרקי אבות להסתפק במועט. כתוב שפד המלך תאכל, מה במשורת אשתה, ועל הארץ תישן, אז גם בית המקדש מותר להסתפק במועט לבנות מזבח. האם זה נכון? תשובה, תורת ההסתפקות במועט אמורה בגשמיות, אבל לא אמורה להיות ברוחניות. אז הם קיבלו הוראה להקים בית המקדש מקורש מלך פרס. למה הם בונים רק מזבח? תשובה, כתוב בעצמו אומר, ויכינו המזבח על מכונותיו כי באימה עליהם מעמי ארצות. הם פחדו, מה יגיד הנשיא אובמה, מה יגיד סנבלת החורני, מה יגיד גשם הערבי, מה יגיד העמוני, מה יגידו, פחדו מכל העמים מסביב. אז אמרו, נו, נעשה את המינימום. הרי גם נתניהו אומר, לא הבטחתי לבנות בהתנחלויות, נעשה הקפאה בהתנחלויות, נעשה את המינימום. אז יש לו תלת דמסייע, עגולים שבאו, שהיה להם אימה מהעמי הארצות. אז אנחנו בארצנו החופשייה, נתן לנו השם את כל הארץ, נגיע לנו אימה מהעמי הארצות, אבל הם בנו מזבח. שאלת השאלה, איך הם בנו מזבח? אבל א', המזבח צריך להיות מקומו מכוון ביותר, איך הם ידעו את המזבח? וב', האם מותר להקריב קורבנות בלי בית מקדש? אין להם בית מקדש, אז מה הם בונים רק מזבח? תשובה, שהגמרא אומרת במסכת זבחים, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. פרש רש"י, מי זה הנביאים? חגי, זכריה, מלאכי. ומה הנביאים האלה העידו להם? אחד העיד להם על המזבח, אחד העיד להם על מקום המזבח, ואחד העיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית. כלומר, המזבח, אמרתי, מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, כתוב ברמב״ם. ואסור לבנות מזבח, אלא באותו מקום. ברמב״ם, אין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר, וזה המזבח לעולה לישראל. ובמקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר, לך לך אל ארץ המוריה, ונאמר בדברי הימים, ויחל שלמה לבנות בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד, בגורן הרבנה היבוסי. ומסורת ביד הכל, אומר הרמב״ם, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה, המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם את המזבח, וכתב את יצחק. הוא המקום שבנה בו נוח, שיצא מן התיבה, הוא המקום שהקריב עליו קין ואבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא, אמרו חכמים, אדם במקום כפרתו נברא, כמו שהסברנו, שאדם נברא עם אפשרות כפרתו. כן, באנו לשאלה, איך ייתכן שהנביאים שעלו מן הגולה, העידו להם שמקריבים אף על פי שאין בית. אם אין בית, אין כלום. אם אין כלום, איך אפשר להקריב קורבנות? תשובה, המשפט הזה לא נכון. אם אין בית, אין כלום. כותב הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה פרק ו', לפיכך מקריבים הקורבנות כולן, על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, על פי שהיא חרבה, ואוכלים קודשים קלים מעשר שני בכל ירושלים, שקדושה הראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא, שהקדושה של המקדש, שקידשה דוד ושלמה, הוא קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, שנאמר בספר תהילים, פרק קוף למד ב', זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הבטיח. אם כן, מה אמר הכתוב? זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הבטיח. ונאמר עוד בדברי הימים, קרא לאמור, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, כן הקדושה לא זזה ממקומה. ולכן בספר עזרא שהם באו לירושלים, הם באו לבית האלוקים אשר בירושלים. ויש פסוק בפרק ג' שאומר, שהם באו לבית האלוקים אשר בירושלים. השאלה, אבל הם באו רק למזבח, עוד לא היה בנוי. נכון, עצים ואבנים לא היו בנויים, אבל הקדושה נשארה. כי הכובשים שכבשו את ירושלים, נבוכדנצר שחיק עצמות, בבית ראשון, וטיטוס בבית שני, החריבו את הבניין, אבל לא החריבו את הקדושה, והקדושה נשארה. אז כיוון שהקדושה נשארה, מותר לבנות גם מזבח. אז אומר הרמב״ם, מקריבין הקורבנות, אף על פי שאין בית. אם כן, יש לנו את הקריאה, אייכה. אייכה, איפה אנחנו? איפה אתה? איפה אתה יהודי? תתעורר לבניין, לבניין, לכל הפחות לבניין המזבח, שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אם כן, הקדושה קיימת וצועקת שבניין הבית מותר לבנותו, וירתו שנזכה, יהיה מקדשנו במהרה בימינו, אמן.